בעזרת השם. טוב, אז אנחנו בעזרת השם נתחיל ללמוד היום את הספר שיחות הר"ן. שיחות הר"ן זה בעצם ספר שמי שכותב אותו זה... איזה הר"ן? אז הר"ן בעיקרון זה רבי נחמן, אבל מי שכתב את הספר זה רבי נתן. כן, רבי נחמן יש תלמיד, נקרא רבי נתן, שהוא כותב את הדברים שלו. רבי נחמן בעצמו, מתי חי, פחות או יותר, אז הוא... אני אגיד את זה בשנים לועזיות, כדי שתוכלו לחשב את זה אחרת בשנים עבריות, זה לא אגיד לכם כלום. מ-1772, עשו חשבון כמה, עד הוא נפטר ב-1810. בסדר, אז...
לא,
לפני כמה שנים הוא חי, פחות או יותר.
נפטר
ב-1810. ב-אורצייט שלו, בסוכות.
ב-ח'
בתשרי. יפה, אז בערך 200 שנה, זה כבר 200 שנה כבר. הוא נולד במז'יבוש, זו עיירה באוקראינה, שהיא... מכירים אותה קצת מהבעל שם טוב. בעל שם טוב היה סבא רבא שלו. מצד אחד...
סבא
רבא שלך? לא, רבי נחמן. היו עברו עוד כמה דורות מעט. מצד אחד הוא היה נכד של אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב, נקרא רבי נחמן מאורדנקה, הוא היה סבא שלו שהוא היה מאוד קשור אליו. נקרא גם על שמו, יש לו סיפורים שקשורים אליו. ומצד השני הוא היה... הוא היה נכד של הבת של הבעל שם טוב, היה בן ובת, אז הוא נכד של הבת שלו, ילדי. אחרי... מתחתן בערך בגיל הבר מצווה, זה אומר שאתם כבר בפיגור של... איזה חמש שנים. ובחתונה שלו הוא כבר מתחיל... החסידים הראשונים, החסיד הראשון שלו, מיד אחרי החתונה כבר מתחיל להצטרף אליו, בסדר?
בגיל
13. כשהוא בן 18, הוא עובר לעיר אחרת, החותן שלו נפטר, מי שהחזיק אותו, הוא עובר לעיר אחרת, באזור של קייב, ושם הוא הופך להיות רבי, בסדר? זאת אומרת, בגילכם הוא הופך להיות רב. אחרי כמה שנים, שהוא בן 26, משהו פחות או יותר, הוא יוצא, הוא מחליט פתאום לנסוע לצאת למסע לארץ ישראל. הוא עוזב את המשפחה, עוזב את זה, עוזב הכל, יוצא איזשהו מסע גם כן, אפשר ללמוד רק את המסע שלו, אפשר ללמוד הרבה זמן, מה הסיבות שלו, ולמה הוא נסע, ומה עבר עליו בדרך, וכל מיני גלגולים, כן? הוא מגיע לארץ, מסתובב קצת בארץ, זה סיפור מעניין, הוא מגיע, הוא שר רוצה לחזור, משכנעים אותו להישאר, מסתובב קצת בצפת, בטבריה, הוא חוזר לאקו כדי לצאת, בדיוק, סתם, תראו, לפעמים הציר ההיסטורי שאנחנו מכירים, והציר היהודי, הם לא מתחברים לנו. פה יש אירוע נחמד, מעניין שהאירועים מתחברים. רבי נחמן מגיע לאקו כשנפוליאון כובש את הארץ. בסדר? אז נפוליאון כובש את הארץ בדיוק בזמן שרבי נחמן באקו, בלגן שלם איך הוא מצליח לצאת מאקו, וסיפור שלם, בהתחלה קצת חוטפים אותו, והוא משתחרר, קיצור סיפורים שלמים. אחרי תקופה הוא מצליח לחזור הביתה. ומאז באמת הוא אומר ככה שהמסע הזה היה לו מאוד משמעותי וכל מקום שאליו אני הולך הוא מפורסם כזה. כל מקום שאליו אני הולך לארץ ישראל והיה לו, אמירות שמה היה יכול, היה מוחק את כל התורות הקודמות שלו ומשאיר רק את התורות שנוצרו מאחרי הנסיעה. טוב, לקראת סוף החיים, כבר לקראת סוף החיים שלו הוא נפטר בגיל מאוד צעיר. רבי נחמן נפטר בגיל 38. כן. אז זהו, אז שהוא בערך בין 30, מצטרף אליו באמת, הוא נהיה אדמור בברסלב, מצטרף אליו רבי נתן, שעוד ככה תמיד, ו...
נפטר עם מחלה או ש...
כן, 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 נפטר עם מחלה, שחפת. ואז הוא מדבר, יש לו הרבה שיחות שהוא נותן, והרבה דרשות שהוא מעביר, והדברים שלו נכתבים. הדרשות הגדולות נכתבות בספר ליקוטי מוהר"ן, אתם מכירים אותו? ספר שבו תורות יותר ארוכות, ספר קצת יותר למדני, יותר בעיקר החלקים הראשונים שלו, יותר קשים קצת. אבל יש גם את הספר שיחות הר"ן, שהוא בעצם שיחות יותר קצרות, שזה מה שאנחנו נלמד, שכל פעם ממש שיחות קצרות שאפשר ככה ללמוד, להתעסק איתן, הן יחסית פשוטות להבנה בקריאה, ואפשר לדבר מהן הרבה דברים. כשרבי נחמן נפטר זה גם דבר ככה מעניין, מי מחליף אותו, אתם יודעים? אין לו מחליף, למה? אז הוא אומר לתלמידים שאני רוצה תלמידים שעושים תלמידים. זאת אומרת, אני לא רוצה עכשיו שיהיה אדמו"ר, וזה אני רוצה שאתם התנהלו, חבורות לבד. כן, היו לו ילדים, אבל לא, הבנים שלו נפטרו עוד בחייו, הבנות שלו התחתנו כבר עם אנשים אחרים, זאת אומרת, אין לו צאצאים שממשיך, כאילו, הם ה...
בשונה מה... למה
קוראים לו השיחות הרבה, השיחה דווקא? כי השיחות האלה, בעת שיחות קצרות שהוא נתן, שהוא דיבר. כאילו, ורבי נתן נמצא לידו וכותב כל הזמן דברים שהוא אומר. בסדר, הרבה שנים באמת חסידות ברסלב, בגלל שלא על הרבה ולא שום דבר, אז היא הייתה מאוד מאוד קטנה, כמעט לא התייחסו אליה. ובשנים האחרונות פתאום הייתה לה איזושהי קפיצה מאוד מאוד גדולה, מתעסקים איתה במלא מלא מקורקים, מהאקדמיה ודרך העולם החרדי והעולם הדתי לאומי וספרדים ואשכנזים, וזה כאילו...
זה מטורף, זה פתאום נכנס כזה.
כן, ממש, בסיפור של כמה עשרות שנים זה עבר איזשהו שינוי מטורף. לא, הוא תלמיד שלו. כן, תלמיד שלו. יש לנו, הם לא הזוג היחיד ככה, נגיד לארי הקדוש היה תלמיד שכתב את כל מה שהוא אומר. מי זה? יודעים? רב חיים ויטל. ארי לא כותב, רב חיים ויטל כותב את הדברים שלו. הוא חי המון המון שנים. גם הארי נפטר בגיל מאוד צעיר, ומאוד דומה לרבי נחמן. הרב קוק לא, הרב קוק כותב ולא עורך. זאת אומרת, עורכים את הדברים שלו. הרב צבי יהודה והרב נזיר.
למה ארי ורבי נחמן לא כתבו?
כל לא יודע, כאילו יש מכל מיני, אפשר, אני יכול להגיד כל מיני הסברים, אני לא יודע, כאילו לא בטוח שאני קולה על האמת, אבל נגיד רבי נחמן אומר לרבי נתן שהוא, כאילו, הארי סליחה, הוא אומר, נגיד, הארי אומר רבי חיים ויטל, אני פה כדי בשבילך, כדי שתלמד, בכלל סיפור מאוד מעניין, כאילו, למה אני מלמד תורה?
אני לא רוצה להעביר, אבל עוד כמה.
אז הוא אומר, אני מעביר, ואני יודע שאתה כבר כאילו, רבי חיים ויטל אחרי זה שנים יושב וכותב את כל מה שלמד מהארי, הוא למד מהארי זמן יחסית קצר, והוא כותב ספרייה שלמה מהזמן הזה, של דברים. גם רבי נתן כותב המון, הוא כותב את ליקוטי מורן, שזה כאילו בעצם סיכומים שלו ושיחות הר"ן, והוא כותב את ליקוטי הלכות, שזה כבר ממש ספר שלו, שהוא בעצם על, על סדר ההלכות של השולחן ערוך, והוא כותב על פי רעיונות בליקוטי מורן, דברים כאלו, סדר כאילו רעיונות רוחניים על סדר ההלכות של השולחן ערוך, זה סדרה כאותי ארוכה, שווה הרבה פעמים לראות אותה. טוב, אז כל זה הקדמה קצרה. בואו נתחיל את השיחה הראשונה, בסדר? אז אומר רבי נחמן, כי אני ידעתי, כי גדול השם, ואדוננו מכל אלוקים. דוד המלך עליו השלום אמר, כי אני ידעתי דייקה. למה? כי גדולת הבורא יתברך אי אפשר לומר לחברו. אפילו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום, לפי מה שמזריח לו ומתנוצץ לו באותו היום. אינו יכול לספר לעצמו, וליום שני, הזריחה וההתנוצצות של גדולתו יתברך שהיה לו אתמול. ועל כן אמר, כי אני ידעתי דייקה. כי אי אפשר לספר כלל. ואמר שמה שכתוב אחריו, כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ וכו', הוא עניין אחר לגמרי. ורחוק לגמרי משבח כי אני ידעתי. כי כוונתו באלו הדברים, כי אני ידעתי, אי אפשר לספר כלל. והוא גבוה מאוד מאוד, גבוה מעל גבוה. מה שאי אפשר לפה לספר, רק אני ידעתי די ככנל, כמו שכתוב בזוהר, נודע בשערים בעלה, כל אחד לפומה דמשער בליבה, כמבואר במקום אחר, בליקוטי מוהר.
כאילו, אתה לא
רוצה
למישהו כמה גדול
השם,
אתה צריך להבין בעצמך, כאילו?
לא, כן, בוא נתחיל רגע לפרק את הדבר הזה. בוא נעשה שלב ראשון באמת, קודם כל תגידו מה אתם מבינים מה שכתוב פה. בסדר? ממה רבי נחמן מתחיל בכלל ומה הוא אומר? אז בוא נתחיל, ממה הוא מתחיל קודם כל? יש לו פסוק בספר תהילים. מה אומר הפסוק? כי אני ידעתי, כי גדול השם ואדוננו מכל אלוקים. מה אומר הפסוק הזה בצורה פשוטה? סתם, הרמה הכי פשוטה. מעולה, מעולה, הקדוש ברוך הוא הכי גדול, בסדר? נכון. מה עושה עם זה רבי נחמן? הוא רוצה לדרוש מכאן איזשהו רעיון אחר, נוסף. אז מה הרעיון שאותו הוא רוצה להגיד? בואו תנסו רגע שנייה.
הוא אמר, אני ידעתי, למה לא ידענו? אוקיי. למה לא כולם יודעים?
ואז מה הוא אומר מזה, שמה?
שרק הבן אדם עצמו יכול באמת להבין בעצמו כמה גדול השלום שלו, גם אתה תספר לאחרים, בסוף אתה יודע בעצמך.
אז מעולה. אז קודם כל, אומר רבי נחמן, אני מדייק פה במילים, הוא אומר, אני אומר, יש פה מילה בפסוק מיותרת. מה המילה המיותרת? אני. נכון, למה? אם הייתי כותב, כי ידעתי, כי גדול השם ואדוני כל אלוקים, זה היה בסדר?
כן. זה כביכול מבדיל אותך מאחרים.
או, מעולה. אז יש פה איזה, כי הוא רוצה להגיד, אני ולא אחר. יש פה איזושהי הבדלה. כי אני ידעתי, זאת אומרת, קודם כל סתם, זה תשומת לב בכלל. תשומת לב פה למילים, היא משמעותית, אבל... הוא אומר, אני יודע משהו שהוא רק שלי, הוא רק אני. אני ידעתי דווקא, למה? אז מה רוצה פה להגיד דוד המלך? כי גדולת הבורא יתברך, אי אפשר לומר לחברו. למה? ואפילו לעצמו, מיום ליום. למה אי אפשר להגיד זה לחברו? מה אתם אומרים?
זה משהו שאפשר לתאר.
יש דברים שברגע שאתה מביא אותם מהרעיון במילים, יורדים מהערך, יורדים מהערך, מהעוצמה שיש
להם. אז אתם אומרים, קודם כל, יש משהו בעצם הניסיון להמשיג, זאת אומרת, את מילים, להפוך דבר להיות... אתה מאבד מהחוויה, כאילו...
זה מוזיל מהרעיון.
זה מוזיל מהרעיון. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא מסוגלים להעביר אותם למילים.
גם זה הרגשה של הבן אדם עצמו. רק אתה יכול להרגיש באמת מה הגדולה של השם, אתה יכול לספר.
זאת אומרת, יש משהו, אז יש פה שני דברים. אחד, זה עצם היכולת להעביר למילים, ושתיים, זה גם שבסוף יש לי החוויה שלי, חוויה מאוד מאוד אישית. והיא שונה מהחוויה שלך. ואני, היא כל כך אישית, עד כדי שאני לא יכול להעביר לך אותה. מה הבעיה עם הטענה הזאת? אנחנו עכשיו נגיד באים לישיבה, בסדר? רוצים ללמוד תורה, רוצים ללמד תורה, רוצים לדבר וזה. פתאום אמר לך רבי נחמן, אי אפשר כל כך, אי אפשר להסביר את זה. אז מה, אז נבטל את כל השיעור הבוקר שלכם.
בסופו של דבר, לא משנה מה תעבור בישיבה פה, שום דבר שיקרה פה לא יגרום לך להאמין באלוהים מבחוץ. האמונה באלוהים מגיעה מבפנים. אז לא משנה כמה מילים יאמרו, ולא משנה כמה דברים תלמד, אם אתה אטום ולא מוכן לזכר, אתה בחיים לא תקבל את העניין או את הנושא הזה שבכלל קיים אלוהים. ולכן לא משנה, ולכן כאילו, כאן ללמוד זו הדרך, זה כאילו סלילת הדרך, אבל מישהו צריך ללכת עליו.
מעולה, אז קודם כל באמת נכון, אני חושב, שיש משהו בחוויה הזאת שהיא חוויה מאוד מאוד אישית פנימית. כאילו, באמת באמת, כדי להיות מוכן לקבל את זה שיש אלוהים, אני צריך לחוות את זה. זאת אומרת, אפשר לספר לי סיפורים עד מחר, עד שזה לא... עד שאני לא אחווה את זה, זה לא יעזור. אני יכול לשבת, לשמוע שיעורים על... אני לא יודע מה, על של הוכחות על חיים, חיים אחרי המוות, לדבר על לא יודע, כל מיני שאלות כאלה, זה, בריאת העולם, קדמות העולם, ניסים, אפשר להביא אלף ואחד דברים. אם אני רוצה להשתכנע, אני אשתכנע. אם אני לא רוצה להשתכנע, אני לא אשתכנע. בסדר? אני חושב שאין כמעט טענות שאפשר להגיד אותן שהן בלתי ניתנות להפרחה. זאת אומרת, אם אתה תרצה לא להאמין, בסדר? יש לך מספיק סיבות לא להאמין. סבבה? עשיתי ניסיון עם החבר'ה בהקשר אחר של ניסים. אנשים, תגידו לי, תנו לי ניסים שאתם ראיתם בעיניים, שאי אפשר להסביר אותם. תן לי אחד שראית בעיניים. אחד שראיתם בעיניים. או בכלי ראשון.
תשמע, נקום בבוקר זה גם נס.
אז עוד פעם, אז כל האמירות האלו...
זה בתור נס או בתור מובן מאליו?
כל האמירות האלה, יש לי הסבר פיזיולוגי, איך זה עובד, כל מיני דברים כאלו, אבל ברור, מי שרוצה למצוא ניסים, יכול למצוא נס בכל דבר. בסדר? מי שרוצה להגיד שהכל הוא טבע, יכול להסביר בצורה טבעית כל דבר. בסדר? כאילו, בוא ניקח את, לא יודע, מלחמות ישראל, מלחמת ששת הימים, למה ניצחנו?
כי יש לנו צבא חזק.
מעולה, זאת אומרת, האם זה היה שם נס או שזה היה רק התנהלות נכונה?
כיפור גם, אני יכולה...
לכם אתם כיפור.
אני חושב שלקרות הכל בנס זה לא נכון, אבל גם
לקרות
הכל
בכוח האדם. לא, אני אומר, אני אגיד ככה, זה נכון.
זה היה נס, אבל... אני אומר לך, אני לא יכול להסתמך על זה. אתה לא יכול להגיד
לא, אני... הדיון האם ניסים זה דבר, כאילו, צריך את זה או לא, זה דיון מעניין, חשוב. בעיקר מה שאני רוצה להגיד, זה את ההבנה היותר פשוטה שאני, ההסתכלות שלי על המציאות, הרבה פעמים, יוצרת אותה גם. מבינים מה אני אומר? עכשיו, בוא ניקח את זה, נחזור רגע לסיפור שלנו. כשרבי נחמן אומר שבסוף, כל אחד יש לו את הידיעה שלו, ואני לא יכול להעביר אותם אחד לשני, אז בהסתכלות ראשונה זה יכול להיות מאוד מאוד מרחיק. זאת אומרת, אם בסוף אני לא יכול להעביר אליך את החוויה שלי, אז איך אני, איך אנחנו יכולים לתקשר את הסיפור הזה? אם הסיפור הזה חשוב לי, בסדר? אם אני אדם מאמין, אדם דתי, אדם מאמין, שתורה ומצוות חשובים לו, בסדר? ואני רוצה שזה יהיה משמעות, זה משמעותי לי בחיים וכו', ואני רוצה גם כאילו להעביר את זה, להעביר את זה, לא יודע מה, שאני אוכל... איך אני רוצה לדבר על זה עם חבר טוב, עם אשתי, עם הילדים, עם לא יודע מה, כאילו, אם זה משהו שאי אפשר להעביר אותו, אז מה עושים איתו? אני נשאר איתו נורא נורא לבד עם הסיפור הזה. אז באמת אני חושב ש, שהרבה, נגיד, הרבה מהשיח, נגיד, בניסיונות להחזיר אנשים בתשובה, הוא לא ילך מהמקומות האלו, הוא ילך למקומות של, נגיד, המשך הפסוק שם, זוכרים מה המשך הפסוק? כי אני ידעתי גדול שם אדונים כל הוקים. כל השיח לפת השם עשה, בשמיים, בימים, בכל תאומות, כל... אומרת, כל הטבע, תראה את... כאילו הייתי אומר במילים שלנו, בוא תראה את הטבע, תגיד, האם יכול להיות שכל הדבר הזה נוצר בטעות, במקרה, מפץ גדול, כל מיני אמירות כאלו, ובסוף, בעצם אתה... כאילו, השפה היא באמת, באמת שפה אחרת, כאילו. זאת אומרת, אני אסור להוכיח לך בכל מיני כלים, רציונליים, זה, למה באמת אתה יכול וצריך להאמין. ורבי נחמן אומר את הדברים בצורה שונה. זאת אומרת, אני חושב שהוא מדבר באיזושהי שפה אחרת. ואולי נגיד זה ככה. מה שמאפשר לנו, אני חושב, ליצור איזושהי שפה משותפת ביחד, זאת ההבנה העמוקה שאת החוויה האישית שאני חווה, גם אתה חווה. שוב, אני חווה עכשיו, זאת אומרת, אני יש לי איזשהו מפגש עם, עם איזשהו עולם רוחני, עם איזושהי, נגיד, עם, זה יכול להיות לי אגב גם בדברים יותר פשוטים. אני חוויתי תפילה משמעותית, לימוד משמעותי, כל דברים כאלו. אני, בסדר, ואני, או אני בוא ניקח את הדוגמה שבחור, אדם הגיע לישיבה, בסדר? למה באתם לישיבה, לזה? יכול להיות כל מיני סיבות, כל אחד משהו מספר סיפורים שהוא יושב עם הרם שלו בשיחה פתיחה, והוא מספר לו סיפורים, למה באתי, זה, לא יודע מה, מישהו שכנע אותי, אני רוצה להתחזק, יודעתי בצבא, כל אחד והסיבות שהוא מספר שמה, אבל באמת, באמת, בסוף אני בטוח שלכל אחד מכם יש גם סיבות יותר פנימיות, שלא בטוח ששיתפתם אותם, למה? כי זה אישי, לפעמים אני לא משתף כי זה אישי לי, ולפעמים אני לא משתף כי אפילו לעצמי אני לא לגמרי יודע, אני אפילו לא יודע מספיק להגיד את זה. ואם אני אומר, כי לפעמים אני יכול אחרי זה זמן, או אם אני אתבונה, אני אגיד את זה. כאילו באמת, נגיד למה באתי, נגיד מישהו אומר, אני רוצה לבדוק את זה, או אני רוצה לתת צ'אנס, היו כאן שם, אני רוצה לתת צ'אנס אחרון לדבר הזה, זה לראות אם זה אמיתי, לא, אני אומר בסוף, אם אתה לא רוצה להשתכנע, הרי אתה לא תשתכנע. ואם אתה חושב שאין פה כלום, לא היית בא. כנראה שמה? אתה חושב שיש פה משהו. ואתה מנסה עכשיו לראות איך מאפשרים לך לחשוף את הדבר הזה, לתת לו מילים. בסדר?
יכול להיות מצד אחד שמצד שני הוא רוצה שיהיה לו תירוץ חזק. תירוץ כמו בקר,
אורגני. מה זאת אומרת?
הייתי בישיבה 4 שנים, החלטתי שלום מתאים לי,
יצאתי. זה גם יכול לקרות. אני חושב ש...
בגלל תירוץ הוא בזה 4 שנים מהחיים שלי?
זה נדיר, זה נדיר.
יכול להיות שנה.
גם שנה,
אחר
בין שנה
מאחל שבגלל תירוץ. לא, כדי המצפון, כדי לחזות המצפון.
אני אגיד, אבל גם האמירה הזאת, זה קורה לפעמים, וזה בעצם אמירת ראי. זאת אומרת, אני באתי מראש עם איזושהי תפיסה, בסדר? ועכשיו, אני חושב שכולנו יש לנו איזושהי תפיסות פנימיות יותר. לא תמיד אנחנו מודעים להן, מספיק. לא תמיד אנחנו יכולים, אם נעצור, נחשוב עם עצמנו, נהיה מוכנים לעמוד מול הדבר הזה. לפעמים זה מפחיד. אם אני מאמין שהסיפור פה אמיתי, בסדר? שתורה זה דבר אמיתי וחשוב, וצריך, לא יודע, הקדוש ברוך הוא דבר אמיתי וחשוב, מספיק. מה זה יגרום לי? מה זה יכריח אותי? להיות רציני. בסדר? עכשיו כאילו... אני עצלן. אני רוצה להישאר בבוקר במיטה. סבבה? אז אם אני עכשיו, אם אני אומר, מספר לכולם בקול, ולעצמי, תפילה זה דבר משמעותי, זה פועל, ואמיתי, ואני מאמין בו, וזה... ואתה לא קם, איך אתה מראה, איך אתה יוצא? אתה יוצא אפס, נכון? ואם אתה תגיד לכולם, מי אמר שתפילה עובדת, ותגיד זה גם לעצמך, אז איך אתה הרבה יותר קל להישאר במיטה בסוף בבוקר? לפעמים יש לנו פחד לספר לעצמנו את הסיפור שאנחנו מאמינים בו, למה? כי הוא ידרוש מאיתנו אחרי זה כל מיני דברים. זה יחייב אותנו. כן, אז... אז עדיין לפעמים לא מעיז להגיד, אבל אני רוצה להגיד מה, נהיה לי אמירה ככה מאוד עמוקה שהיא קשורה בכלל להרבה דברים בתורה של רבי נחמן. כשאני חושב שרבי נחמן מבין ומאמין שלאדם יש איזושהי אמונה פנימית. והדבר הזה שקיים אצלי, האמונה הפנימית שקיימת אצלי, קיימת גם אצלך. וכיוון שאני יודע שהיא קיימת גם אצלך, יש לי יכולת לתקשר איתך. שוב, אני לא אוכיח לך, אני לא אעביר לך את האמונה שלי, אבל מה אני כן יודע? שכמו שאני חווה ככה את הדברים, הדבר הזה קיים גם אצלך. ואני אפנה אליך, לשם אני אפנה. בלי לשכנע. אלא פשוט לפגוש את המקום הזה. מבינים מה אני אומר? אני אגיד עוד פעם. בכל אחד מאיתנו יש קולות שונים. בכל אחד מאיתנו יש קולות פנימיים שונים. יש מקומות שלוקחים למקומות טובים, ויש קולות שלוקחים למקומות פחות טובים. אני לא יכול עליהם. אני אגיד ככה, לכל אחד מאיתנו יש כמה קולות בפנים. חלק טובים וחלק פחות טובים. והשאלה שלנו הרבה פעמים היא, בתוך המרחב, בתוך הבלגן הזה, בתוך הקולות האלו, מי אני באמת? בסדר?
אני גם בגן.
אז האמת שזה קצת מורכב. מי זה שילוב של כל הקולות? הרי בוא נגיד, בוא נשאל שאלה. פעם אמרתם לעצמכם, חשבתי לעצמי, יצא לכם פעם לחשוב לעצמכם?
כן.
אמרתי לעצמי, שמע, אתה חייב, יצא לכם פעם?
ברכבת.
כן, מה, מי זה, מי אמר ולמי הוא אמר את זה? מי זה אמרתי לעצמי?
עצמך.
מי זה עצמי?
אתה לעצמך,
זה מי. מי זה אתה ומי זה עצמך?
אני זה
הכיצון.
אז זה יכול להיות כל מיני דברים. כאילו באמת יצא לך פעם לפנק את עצמך?
זה אתה.
חווי, מה זה לפנק את עצמי?
אתה זה כאילו הרצון שלך, מה שאתה רוצה להיות, אומר לעצמך של עכשיו.
אתה
פנימי. אז בוא נגיד ככה, יש, זו שאלה מאוד מעניינת.
יש פה הפרדה של דברים שלא אמורה להיות הפרדה בהם. זה שאתה אומר, מי אומר למי, אתה ישר יוצר פה ניגוד כוחות, שבסופו של דבר...
אני שואל, האם לך בראש לפעמים יש דו-שיח?
מה זה דו-שיח? יש קונפליקט
כלשהו. לא, כי אם כן, נאשפז אותך.
יש קונפליקט כלשהו.
כן.
שמצד אחד אני רוצה משהו, אבל מצד שני, יש היגיון, יש מוסר, יש דבר שעומד או בעדו, ומנסה להוריד ממנו. אבל לומר שזה צד אחד וצד שני.
לא, בסך הכל מה שאני רוצה להגיד, זה שיש בנו קולות שונים.
קונפליקט זה קולות כאילו...
יש קולות שונים. לפעמים הקולות יכולים להיות מאוד דומים, לפעמים יכול להיות יותר שונים, לפעמים אני רוצה משהו ואני לא מצליח לעמוד בו, אני רוצה שדברים מנוגדים, אני מתלבט, אני יכול להיות בכל מיני, זאת אומרת יש בכל מיני, לפעמים זה, עכשיו זה יכול להיות לפעמים מוסר, מצפון, שכל, אפשר לקרוא לזה הרבה שמות למה שקורה שם בפנים, ויש בנו כל מיני קולות. אחת השאלות המעניינות שתעסקו איתם הרבה היא, בתוך המרחב, בתוך הבלגן הזה, בסוף, מי אתה? אז יכול להיות שאתה זה כלל הקולות האלו, בסדר? נגיד חז"ל מדברים על יצר טוב ויצר רע. זה מעניין, נכון, נגיד שאנחנו מדברים על יצר הרע, יצר הרע מה, זה המקומות שמפתים אותי לעשות דברים לא טובים. אז זה לא אני המקומות האלו, זה כן, אני חושב שניתנו לזה תשובות שונות, אצל, בספרים שונים, בכיוונים ניתנו לזה תשובות שונות, אני חושב שיצר רבי נחמן, ההבנה היא שהאדם באופן פשוט הוא הטוב שבו. הוא נקודת הטובות שבו, זה חוזר עצמו בהרבה מאוד דברים, חלק מהזיהוי הפנימי שלי, ובהקשר הזה אני חושב שרבי נחמן אומר ש... אני ידעתי דייקה, זה אומר, אני יש לי איזושהי ודאות פנימית, יש לי בנקודה טובה שיודעת ומזהה. הנקודה, המקום הזה אצלי, בסדר? הוא קיים גם אצלך. ואם הוא קיים גם אצלך...
הנקודה כאילו חזקה ומגובשת אצלי.
כן. וכיוון שאני פוגש אותה אצלי, ואני מאמין שקיימת גם אצלך, עוד מעט אולי אני צריך לחשוב למה, זה מאפשר לנו תקשורת. כי התקשורת שלנו תהיה סביב זה שלשנינו יש שאיפות טובות, רצונות טובים. מאיפה זה נובע? אז אפשר לדבר אולי על הנשמה שיש בנו. הנשמה שנתת בי תאורה, זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו יש איזשהו כוח שדוחף אותנו למקומות טובים. והמפגש שלי עם אנשים אחרים צריך להיות שם, במרחב הזה, אני חושב, באופן פשוט. כאילו, אני יכול לבוא לחבר, לסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, במילים או לא במילים, אני יודע שמה, שכמו שאני מרגיש, באמת באמת גם אצלך זה קיים. וסביב זה אנחנו יכולים להתחיל להתפתח ולהתקדם. טוב, נעלה, אנחנו נעמוד עם זה פה, זה למה ככה ממש על קצה המזלג הנקודה הזאת. יכול להיות שפעם הבאה נמשיך בשיחה הזאת או שנעבור הלאה. אבל זהו, כן. נעצור הפעם פה.